שבוע טוב לכולם. לפני חודשיים קרתה טרגדיה גדולה מאוד בשכונה שלנו, וחיים בן חיים זכרונו לברכה הוא נהרג בתאונת דרכים, ואני מאז מסתובב כשאין לי מנוח. כן, ככה שמו היה. הוא גר ברחוב זאב פלק, להגיע לכנה לפני כשנתיים, ואני זכיתי להכיר אותו בשיעורים בימי שישי בבוקר שהיה מגיע ומחכים אותנו בדברים. אני מאז לא מוצא לנפשי מנוח, אדם שהיה צנוע ושקט פה, חדש בשכונה, לא הרבה הכירו אותו, ככה זה עבר לנו מעל הראש. אני לא אחזור פה על הנסיבות של התאונה, היו קשות מאוד, אני לא יכול לחזור, אבל מאז התאונה אני בכאב גדול. ועומדים לנגד עינינו דברי חז"ל במסכת שבת בדף קו"ו, שם הגמרא אומרת, אחד מבני החבורה שמת, ידאגו כל בני החבורה. מה הפירוש שכולם צריכים לדאוג? ידאגו שגם להם יקרה משהו כזה? אולי, יכול להיות. אבל הרב קוק אומר, מסביר כבר דרך המיוחדת שלו בצורה הזאת, כשנפטר אחד מבני החבורה נוצר חלל. נפטר חבר, קל וחומר בעל, קל וחומר בן, קל וחומר מישהו מהמשפחה, נפער חלל, וכולנו צריכים לדאוג למלא את החלל. זה הכוונה, ידאגו, ידאגו לעשות חשבון נפש, לבדוק מה קרה ואיך אנחנו ממלאים את החלל. כיוון שחיים היה אדם מאוד צנוע, והוא דיבר בשיעורים מעט, אבל כשהוא דיבר מאוד מאוד דיבר דברים עמוקים ורציניים, אז אני חושב שלכבודו ראוי, שאני בטוח שככה הוא היה רוצה, שלא נדבר כל כך עליו, אלא ניקח מוסר מהמקרה הזה, תאונה נוראה שקטעה חיים ברגע, ניקח מוסר לעצמנו, ללבן לעצמנו את העניין הזה. שאל אותי הבן שלי בשבת, כשהוא ראה בעל חומותייך שאני נותן שיעור על תאונות דרכים, אמר לי, סליחה, מה רב יכול להוסיף על תאונות דרכים? מה, אתה תביא תמרור ותגיד זה עצור, לעצור בעצור, תביא משולש כזה, תגיד זה תן זכות קדימה, מה לרב ולזהירות בדרכים? יש לי בן ברוך השם פולפל, ואומר, אני לא מבין, מה תעשה? אומר, תביא איזה מרצה שבקי בחוקי התנועה, ואחר כך תסביר איך לכל חוק תנועה יש פסוק בתורה, מה תעשה? השאלה של הילד מבטאת איזושהי אמת, שיש מישור שלכאורה הוא לא קשור לתורה. בוא נגיד קודם כל במה הוא צודק, אחרי זה במה הוא לא צודק. במה הוא צודק? צודק ש... מה צריך להגיד לאדם שהוא לא יכול לפגוע בחברו? וצריך כתוב בתורה, מה תגיד על זה? כולנו יודעים מה שכתוב בהרבה מקומות, שדרך ארץ קדמה לתורה. ובאמת כל המישור הזה של הזהירות שלנו, מזהירות בכביש, לכאורה הוא מישור של דרך ארץ. לכאורה הוא מישור שבו, לכאורה, בעצם אין הבדל אם אתה יהודי או לא יהודי, אין הבדל אם היית בהר סיני או לא היית בהר סיני, כולם מחויבים לו בשווה, לכאורה. הרי זה ברור שאדם צריך להיזהר, שלא יזיק. אדם נוסע במכונית שהיא לא תקינה, אז הוא מסכן את האחר. היה לי לדעת שאדם יסכן יסכן מישהו אחר? ויש לנו בעיה בדורנו, אני חושב, שיש אנשים שהמוסר האנושי הפשוט מאוד מדבר אליהם והתורה לא כל כך, ויש אנשים שהתורה מאוד מדברת אליהם והמוסר האנושי לא כל כך. כלומר, לפעמים אומרים לך, קודם כל תהיה בן אדם, אחרי זה תעשה מה שאתה רוצה. אז הכוונה של המשפט הזה זה, המוסר האנושי זה דבר אלמנטרי. זה, קודם כל תהיה בן אדם. אחרי זה, אתה מתעניין, יש לך תחביבים כמו קיום מצוות, זה בסדר. זה סגנון אחד שאנחנו שומעים לפעמים. מאידך גיסא, אנחנו שומעים לפעמים סגנון כמו, אולי אפשר לגנוב את מס הכנסה, אבל, ואולי את המדינה, ואולי גם אפשר להשאיר את המכונית עם וינקרים ולקפוץ לרגע לקנות משהו במכולת, אפילו שהיא באמצע הכביש, אבל אני מאוד מקפיד להניח שני זוגות תפילין בבוקר, אחד של רשי, אחד של רבנו תם. יש מבוכה כזאת, יש מבוכה. יש כאלה אנשים שמאוד ברור להם. פעם שמעתי הרצאה של איש חשוב מאוד במדינת ישראל. לפני שנים, אדם חשוב מאוד, שתפס מקום, והוא אמר, אני מקפיד על התורה. התחלתי בן אדם לחברו, אני כנראה גם אסיים בזה, מאוד מקפיד על החלק של בן אדם לחברו. כל מה שכתוב בתורה בן אדם לחברו, אני מקפיד. בן אדם למקום לא. הבעיה היא שלבן אדם לחברו יש תכונה מאוד מעניינת, שגם אם הוא לא היה כתוב בתורה, היית עושה אותו. זה מאוד מעניין. גם בלי תורה, היית מקיים אותו. אז לפעמים אנחנו מוצאים אנשים שמקיים את הדרך ארץ, ויש לפעמים אנשים הפוך. כמובן שאנחנו יודעים שאם דרך ארץ קדמה לתורה, משמעות הדבר שאדם מישראל חייב להיות אדם הגון וישר, גם אם לא הייתה תורה. זה דבר אלמנטרי. אנחנו בני אדם. וזה מאוד כואב לפעמים כשרואים אדם שומר מצוות, שהוא מאוד צדיק בשמירת המצוות שלו, אבל בקומה האלמנטרית האנושית שלו הוא קצת פחות צדיק. זוכר שהתגייסתי לצבא ופגשתי אדם לא דתי, מוסרי, התפעמתי מזה. זה הפעים אותי ושמחתי לראות שיש אנשים שהם לא שומרים מצוות, אבל הם שומרים על המוסר שלהם. ולכן אני חושב שבסוגיה הזאת של האחריות שלנו כלפי החבר, כלפי האחר בכביש, אנחנו צריכים להתייחס קודם כל כבני אדם, דרך ארץ קדמה לתורה, וכל מה שמחויב בו בן אדם מצד המוסר, אנחנו גם מחויבים בו. השאלה היא, האם גם לתורה יש מה לחדש בנושא הזה? כן. ובשני רבדים, זה מה שאני רוצה לבאר פה. ישנם שני רבדים שהתורה מחדשת בסוגיות הללו של זהירות בדרכים. רובד אחד הוא לקחת את מה שכל אחד מבין ולהגיד זו גם מצווה. לדוגמה, ואהבת לרעך כמוך. טוב, אתה יש אדם רוצה לאהוב את החברים שלו. זה לכל הדבר מוסרי, אומנם מאוד מרחיב, כי הוא אומר, אתה צריך לאהוב יהודי גם אם אתה לא מכיר אותו. אז אני עכשיו אומר הלכה למעשה, אם אדם נוסע בכביש והוא חותך מצד ימין, אבל מהר כזה חותך, הוא הצליח. זאת אומרת, יש איזה אחד מעצבן זקן נוסע רק 10 קמ"ש יותר מהמהירות המותרת. כלומר, אם כתוב 90 הוא נוסע על 100, איזה זקן אחד, והצעיר עוקף על 120 מצד ימין. ברוך השם הוא הצליח במשימה ולא קרה כלום. אז אם אתה מדבר מצד החוק, מצד החוק לא עשתה שום דבר רע. מצד החוק אתה בסדר. כלומר, לא היה שוטר, לא תפסו אותך, לא פגעת באף אחד. יכול להיות שהזקן שנסע על 100 החסיר פעימה, ברוך השם הכל בסדר. אבל תרשום לך שביטלת מצוות עשה, עברת עבירה, ביטלת מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. זה מעניין. אם יש לך כף מוזניים שאתה סופר ליום כיפור, תרשום לך, עברת עבירה, ליטלת מצוות עשה שעבדת אחר כמה נביא לרעך כמוך. ועוד פסוק אומר בפרשת בהר, לא תונו איש את עמיתו. מה פירוש לא תונו איש את עמיתו? אסור לצייר יהודי. מהי הדוגמה של לצייר יהודי? דוגמה מפורסמת שאומרים, אם אדם הוא בעל תשובה והוא מגיע לבית הכנסת והוא מאיר למישהו שהוא עשה משהו לא בסדר בשבת, הוא אומר לו, תגידי, אתה תאיר לי, אני עוד זוכר אותך באצטדיון, אתה תאיר לי. על זה נאמר, לא תונו איש את עמיתו, לגרום צער ליהודי. אסור לגרום צער ליהודי. אז אני אומר שאדם שחתך מצד ימין, הוא עבר על לא תעשה, שלא תונו איש את עמיתו. לא כדאי להיות יהודי שעובר עבירות תנועה. גוי שעבר עבירת תנועה, לקח הימור. אם קרה נזק, אז זה נורא. אבל אם לא קרה נזק, ברוך השם, הכל בסדר. אבל יהודי שעבר עבירת תנועה, בטוח ביטל מצוות עשה של ואהבת לך כמוך, ובטוח גם עבר עליו, שלא תונו איש את עמיתו. אני אומר יותר מזה, דבר שלא לציבור הזה צריך לומר, אבל אני רואה מחוץ לגנים, בימי שישי מחוץ לגנים, יום שישי זה היום שבו כל ההורים באים לקחת את הילדים, משתדלים לחנות כמובן במקום חנייה, אבל אם אין, אז שאתה דחק שני, זה שונה שאתה דחק, אז חוסמים את הכביש. בשביל מה? יש שני נתיבים, אחד שאנחנו נחסום אותו והשני לאלה שצריכים לנוע בשני הכיוונים. ואז מגיע יהודי שהוא אולי ממהר לגן האחר של הילד שלו, או ממהר הביתה לשבת, והוא מתחיל לצפור. אז אני אומר שמי שחסם את הכביש עבר על עבירה שלא תונו איש את עמיתו, הוא צייר יהודי. הוא עובר על זה כל רגע ורגע שיהודי מצטער. אז מעניין, זאת אומרת, התורה שלנו היא יותר מחמירה בדרך ארץ. מדוע? אני אמרתי שיש שתי בחינות, אני רק מסביר את הראשונה. התורה מחמירה יותר בדרך ארץ, כי אם אתה בא מצד דרך ארץ, אז התנהגת התנהגות לא מוסרית שלא פגעה באף אחד. בשורה האחרונה מישהו התעכב, בסוף הוא הגיע הביתה, אז לא נורא, גם לא תפסו אותך. אבל תורתנו מוסיפה שאדם שצייר את חברו הוא ביטל מצוות עשה שעבדת לך כמוך, הוא עבר עליו שלא תונו איש את עמיתו, ואין לזה כפרה עד שהחבר לא תפעס אותו, ואתה כנראה לא יכול לפעס אותו. הוא הלך, איך תבקש ממנו סליחה? אם הוא אדם דתי שבא בית הכנסת, אז כנראה שביום כיפור איכשהו יאמר שהוא סולח. אם הוא ממש דתי, אז הוא אומר בקריאת שמע של הערבית, ריבונו של עולם, הריני מוכל וסולח. אבל אם הוא גם הספיק לצוק, נמאס כבר מהדתיים האלה, גם אתם לא משלמים מס, גם לא משרתים בצבא וגם חוסמים כבישים, והלך, איך תבקש ממנו סליחה? אז אנחנו רואים שהתורה הרבה יותר מחמירה במוסר. זה מאוד מעניין, כי להיות מוסרי זה אלמנטרי. לא צריך להגיד לך תהיה מוסרי, כל אדם צריך להיות מוסרי. אבל מעניין שחלק מהמוסר, התורה גם הוסיפה עליו מצוות ועבירות. אדם שקם בבוקר, מניע את המכונית, והבלמים בדרך כלל בולמים בעזרת השם, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, יש לו מידת הביטחון, בדרך כלל זה בולם. אם הוא חזר הביתה ולא גרם שום נזק ולא פגע באף אחד, אז מהבחינה המוסרית הוא לא, אין בעיה, לא הייתה ניידת של משרד התחבורה שבדקה אותו, והוא עבר את ההרפתקה בשלום, הכל בסדר. אבל אבל לפי ההלכה אני חושב שהוא עבר על עבירה. קודם כל הוא עבר על עבירה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אדם צריך לשמור על הנפש שלו. אדם שנוסע ברכב לא תקין, הוא מבטל מצוות עשה. אדם צריך לשמור על הנפש. כל רגע ורגע שנוסע במכונית שהבלמים שלה לא תקינים, הוא מבטל מצוות עשה. יש סיפור יפה על שהיה הרב ציודה קוק אוהב לספר על רבי שמואל מסלנט. רבי שמואל מסלנט היה הרב של מוסקבה. אנחנו מדברים לפני כמאה 160 שנה. הוא היה הרב של מוסקבה, והתגלתה אצלו שחפת, וכבר אמרו שהוא ימות. והוא הלך לרופא שאמר לו שהוא זקוק לאקלים יבש, ועל המפה יוצא שהמקום הכי מתאים לו זה קהיר, שם יש אקלים יבש. והוא גם ידע לקרוא מפה וראה שקהיר זה ליד ירושלים, אז הוא בא לירושלים וכיהן כרבה של ירושלים 60 שנה, מגיל 30 עד גיל 90. אבל למדו מזה מוסר שיהודי צדיק ירא שמיים מקשיב בכל הרופא. זה חלק מהיראת שמיים. למה זה חלק מהיראת שמיים? לא, לא רק בגלל שזה המוסר וזו הדרך ארץ, אלא אם יש מצווה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מי נותן לך את ההדרכה? כמובן הרופא. אז איך נבחן אדם בזה שהוא צדיק? בזה שהוא מקשיב לרופא. צערנו הרב, גם בנושא הזה יש התרופפות, כי היום הרפואה האלטרנטיבית הפכה את הרפואה הקונבנציונלית להמלצה, שזה כמובן דבר נורא. והיום הרי כל אחד בא לרופא והרופא מטפל בו, אבל הרופא יודע שיש לו אחד אחר שאחר כך מחליף לו את האנטיביוטיקה בצמחים, ואומר לו, עזוב את הרופא, תעזוב אותו, אני יודע לרפא אותך, אני ארפא הכל. הרופאים יודעים את זה, לא נעים להם לדבר. אז אני אומר שזה בעיה ביראת שמיים. ואדם שנתנו לו אנטיביוטיקה והוא לא השתמש בה, הוא עובר עבירה. ונשמעותם מאוד נפשותיכם, הוא רשע. ואם הרופא האלטרנטיבי, שהוא לא בדק אף פעם, יש לי חבר, הוא רופא סיני. הוא אמר לי שהוא יש לו הצלחה עצומה בטיפול בכאבי ראש, במיוחד לגבי בחורי ישיבה, שהוא מצליח ב-85% מהמקרים. אמרתי לו, תראה, אני לא יודע מה קורה לגבי לא בחורי ישיבה, אבל אנחנו שלחנו לך כמה בחורי ישיבה, ומה שאתה מצליח זה בגלל שכשהכאבי ראש חזרו, הם כבר לא חוזרים אליך. זה לא בדיוק מצליח, לא דרך הסטטיסטיקות שכבניות, הן לא מדעיות. אבל הרפואה הקונבנציונלית יודעת שהיא מצליחה 50%, 40%, זה טוב. האדם שהרופא נותן לו אנטיביוטיקה, והוא הולך לאיזה אחד שאף אחד לא יודע על סמך מה הוא יודע, והוא אומר לו, עזור את האנטיביוטיקה, תיקח תערובת צמחים מסין, והוא לא לוקח את האנטיביוטיקה, הוא עובר ומבטל מצוות עשה של משמרתם מאוד נפשותיכם, כל רגע הוא עובר עבירה. אלא אם כן הרופא יאשר במקום האנטיביוטיקה לקחת צמח, או שהרופא יגיד שהוא לא במצב של פיקוח נפש, אז אפשר. אז הדרכה של תורה של יראת שמיים זה שכל דבר שהוא מוסרי הוא מגובה בעבירה. ולכן אדם קם בבוקר, מסתכל על הצמיגים של המכונית שלו, אז אם הוא יהודי, אם הוא גוי, למה אתה מסתכל על הצמיגים שלך? כי יש לך שכל ואתה לא רוצה למות. אבל אם הוא יהודי, למה הוא מסתכל על הצמיגים של המכונית? כי הוא מקיים עכשיו מצווה. מה המצווה? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מדהים, יש לך הזדמנות לצבור מצוות, אתה מסתכל על עצמי, קיימת מצווה. זה חידוש גדול של התורה, שכמה עניינים מוסריים התורה נתנה להם תוקף של מצוות. ואמרתי, מה ההשלכה? שאם אדם היה לא מוסרי אבל לא פגע בחבר שלו, אז זה לא נורא. אבל בתורה זה לא כך. לכן היראת שמיים במובן הזה היא לעסוק בסוגיות המוסריות. למה חשוב ללכת למוסך לא מוואדי ג'וז, למרות שזה יותר בזול? וואדי ג'וז הוא שם לך משהו וזה נוסע. למה צריך ללכת למוסך מורשה למה אתה הולך למוסך מורשה? א', כי אתה רוצה לחיות, אבל ב', כי אתה רוצה לקיים את התורה. כל מה שכתוב בתורה, ואהבת לך כמוך, לא תונו אשתה מיתו, לא תעמוד אדם רעך, ונשמרתם מאוד נפשותיכם, וחי אחיך עמך. כך אדם מדריך את עצמו. אז אם אתה קונה מאיזה אחד בלי מעם, אורגינל, משומש, ממש כמו חדש, אם שמת ונסע והכל היה בסדר, טוב. אבל מחלת ההלכה אתה תמיד בבעיה, כי אולי אתה עובר עבירה. אכן, כמו שאדם בוחר לולב, ככה הוא בוחר מצבר. זה אותו עיקרון. כמו שאדם בוחר אתרוג, הוא רוצה אתרוג מהודר, ככה הוא בוחר מצבר מהודר, שיניע תמיד, וככה הוא בוחר צמיג, הוא לא לוקח, הוא לא הולך לאחד שסוחר בצמיגים צ'כים, בהזדמנות 200 שקל. לוקחים את הצמיג, לא, אני לא אומר הכי טוב, צמיג טוב מאוד. אם אתה מהדר, כמו האתרוג שלקחת, אם לקחת האתרוג הכי מהודר, אתה לוקח צמיג הכי מהודר. אם אתה לוקח אתרוג קשר, אתה לוקח צמיג קשר. זהו הרובד הראשון. אני בעצם דיברתי על בינתיים על שני נושאים. דיברתי על זה שכל יהודי צריך להיות בן אדם. קודם כל להיות בן אדם. זו עבודה בדור שלנו. כי מי שרוצה להיות בן אדם לא תמיד רוצה להיות יהודי. זאת הבעיה. למה יהודים לא רוצים להיות בני אדם? כי הבני אדם לא רוצים להיות יהודים. אז יש מבוכה גדולה. כי כשאדם אומר לך, קודם כל תהיה בן אדם, אתה פוחד שאומר לך, קודם כל תהיה בן אדם, ואחרי זה גם תהיה בן אדם, ואחרי זה תשאר בן אדם. ואם רוצה לקיים מצוות, אתה רוצה לצייר, אם אתה רוצה לצייר, תצייר, אתה רוצה לנגן, תנגן, אתה רוצה לקיים מצוות, תקיים מצוות. לכן קצת קשה לנו לשמוע את המושג, קודם כל תהיה בן אדם. אבל עכשיו אני אומר לכם אותו. יהודי צריך להיות קודם כל בן אדם. אבל אחרי שהוא קודם כל בן אדם, יש המון מצוות של תורה שנוגעות למוסר האנושי הפשוט. אז מה מניתי? בוא נחזור על המצוות. ואהבת לך כמוך, לא תונוי שאתה מתעולל אצל יהודי, וחי אחיך עמך, לדאוג שהוא יחיה כמו שאתה חי. לא תעמוד על דם רעך, צריך להציל יהודי מסכנה. ונשמרתם מאוד נפשותיכם. אבל צריך להוסיף עוד את כל פרשת משפטים. כל פרשת משפטים שאומרת, תיזהר להזיק לחברך, תיזהר לגזול לחברך. התחככת עם מישהו, שברת לו את המראה, ואיפן כובחו, וייר כי אין איש. נוסעים לשלום. אין דבר כזה. זה גזל. ולכן יש מערכת שלמה של מצוות. כל מה שמעתי עד עכשיו אלו דברים מאוד מאוד פשוטים, אבל יש יותר מזה. בתורה יש יותר מזה. ההבדל בין התורה שלנו לבין המוסר האנושי. אם אנחנו נחזור קצת בפרשת השבוע, אז קיבלנו את התורה בפרשת יתרו ובפרשת משפטים, גם השבת הזאת קראנו על מתן תורה. ומה היה לנו לפני זה? לפני זה היה לנו 7 מצוות של בני נוח, שכל בני נוח מצווים בהם. ואחת מהמצוות של בני נוח זה מצוות הדינים. גם בני נוח מצווים להקים מערכת משפטית. מה ההבדל בין המערכת המשפטית של בני נוח לבין המערכת המשפטית של עם ישראל? הרן, רבנו ניסים, שחי ב-150 שנה לפני גירוש ספרד, וגם רבי יוסף אלבו, שחי 100 שנה לפני גירוש ספרד, והמהר"ל מפראג, שחי לפני כ-300 שנה, והרב קוק, באותו קו, מסבירים ככה. בעצם יש לנו שתי מטרות, שני סוגים של מצוות. סוג אחד של מצוות בא לדאוג לאדם באשר הוא אדם. שתתנהג כמו אדם ולא כמו חיה. זה 7 מצוות בני נוח שבאות לשמר את המוסר האנושי. אבל התורה שלנו באה להוביל אותנו לחיי העולם הבא. התורה שלנו זה לא רק לשמר את המוסר האנושי, אלא לקרב אותנו לחיי העולם הבא. ופה אני חייב להגיד משהו על חיי העולם הבא. יש 4 שלבים שיהודי עובר, והם כתובים בתפילת שחרית של שבת. אנחנו אומרים ככה: אין כמוך השם אלוקנו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בידך גואלנו למות המשיח, עמיד המלך מושיענו לתחיית המתים. אלו הם 4 השלבים. העולם הזה, אנחנו מכירים אותו. העולם הבא זה משהו זמני. ימות המשיח מתרחשים בעולם הזה, ולאחר מכן השלב הרביעי זה תחיית המתים, שמגיע אחרי ימות המשיח, אחרי העולם הבא. מושג של תחיית המתים הולך ונחלש בזמן האחרון. יש בי הרגשה לא טובה. הולך ונחלש. יש לזה כמה סיבות. אני חושב שהסיבה העיקרית זה הייאוש. את אף אחד לא רוצה להישאר פה בעולם הזה לתמיד. העולם הזה... סיפרתי את הסיפור אולי על ידידי הקדי של ירושלים. נחזור על הסיפור היפה הזה. אני שלח אותי הרב אמר לאיזשהו כנס של שופטים, וביקש אני אשתתף בזה גם. היה צריך דיין שלא יעשה בושות, אז שלחו אותי לכנס של השופטים. ותדהמתי כשהגעתי שם, גליתי גם קדים, ולא יודע למה משכתי את תשומת ליבם, והם ישבו עליי והתחילו לדבר איתי. כך קדים, מדינת ישראל, יש בה מערכת שיפוט דתית. מערכת השיפוט הדתית המוסלמית היא יותר ענפה מבית הדין הרבני אפילו. הם יש להם סמכות שיפוט ייחודית במשמורת הילדים, מזונות, אימוץ של ילדים, כמובן גירושין, נישואין. יש להם מערכת שיפוט, הם בסטטוס ממש שיפוטי לגמרי, יותר רחב מבתי הדין הרבניים. אז הקדי של ירושלים והקדי של באר שבע, אופ, תפסו אותי, ולא יודע למה התחילו לדבר איתי, וקצת לא היה לי נוח מהשיחה הזו, כי לא היה לי גם כל כך אמון. אבל לא נעים להתחמק. אז ניהלנו שיחה, התגלגלנו כל מיני דברים. באיזשהו שלב שאלתי אותו, תגיד, את הקדי של ירושלים, שאלתי אותו, תגיד, זה נכון שגן העדן המוסלמי הוא עם אוכל? הוא הוריד את העיניים ואמר לי, זה נכון. הוא אומר לי, אבל כבוד הרב, למה זה מפריע לך? אמרתי לו, אני לא יכול לסבול את המחשבה הזאת. מה זה? העולם הבא, גן עדן, זה משהו אוכלים, שותים? אומר לי, כבוד הרב, אין ברירה. כאילו, למה אין ברירה? אומר לי, תראה, הקדוש ברוך הוא נצחי. זה אדם רציני. אומר לי, הקדוש ברוך הוא נצחי? נצחי. הוא חייב לתת לנו שכר נצחי? חייב. אם הוא לא ייתן לנו שכר נצחי, אז במה הוא יטיב לנו? אנחנו גוף... גוף. מסקנה, הוא חייב לתת לנו שכר נצחי בגוף. כך אמר ידידי הקדי של ירושלים. ואז התפרץ הקדי של באר שבע, אמר לו, וואלה, מה נעשה כל החיים? אין סוף זמן בגוף, זה משעמם. מה נעשה פה לתמיד? הרי אתה מבטיח לי שאנחנו נהיה פה לנצח. מה נעשה פה? מי שלמד כוזרי, הרב רונן, אתה היית בשיעור הכוזרי שלי? הייתי אומר את זה, אתה זוכר? ולא הכרתי את הקדיש. בספר הכוזרי זה בעצם כתוב. אז אנשים מתארים לעצמם תחיית המתים, אומרים, מה נעשה, דיכאות נתשאר פה בעולם הזה? מה נעשה, כמה אפשר לאכול? כמה אפשר לשתות? מה נעשה? בוא נגיד, ניסינו כבר... אומרים לך, אתה נמצא פה? מיליארד שנה. דיכאון, אתה רק מזה, אתה שוקע בדיכאון, אז עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וניסית, מה? הסוף אתה לא תמצא את עצמך, כבר אכלת הכל, שתית הכל, היית בכל המקומות, מה תעשה? זה כמובן האסלאם. אצלנו זה לא ככה. כשאנחנו מדברים על תחיית המתים, אנחנו מדברים על הרמה של העולם, בעצם על חזרה של מצב של אדם ראשון לפני החטא. התרוממות של העולם, התעלות של העולם. אז כמובן, כל חיי העולם הזה הופכים להיות עדינים יותר. הגוף מתעלה אל הנשמה, ונשאר בעולם הזה. התורה עושה אותנו כאלה. הרי זה בדיוק ההבדל, מה שאמר הקדי של ירושלים, באמת יהודי רציני, יהודי. מוסלמי רציני, מוסלמי רציני, אין לי מה לומר. הייתה אנקדוטה שאחרי שנעשינו חברים, אז הוא אומר לי, זה לא קשור לעניין הזה, אבל הוא אומר לי, כבוד הרב, אני לא מבין אתכם. היה צריך להיות שבין אנשי הדת המוסלמים והיהודים יהיו קשרים עמוקים. הרי אנחנו אנשי דת לא מתעניינים בטריטוריה, בחומריות, אנחנו מתעניינים רק בעולם הרוח. אנחנו נעשה קשר בינינו של דתיים, אבל נראה הפוך שדווקא הרבנים שונאים את המוסלמים יותר ביהודי הפשוט. כמה שאתה יותר דתי אתה יותר שונא אותנו. למה כבוד הרב? כבר היינו חברים, אז אמרתי לו, תשמע, אתה מדבר דוגרי, אני גם מדבר איתך דוגרי. אנחנו לא מאמינים לערבים. כמה הקדיש של בר שבע אמר, וואלה, גם אני לא מאמין לערבים. ככה, גם אני לא מאמין לערבים. זה אני אספר לכם, הייתה להם תזה מאוד מעניין, כי שאלתי אותו, למה אתה לא מאמין לערבים? הייתה להם תזה שאני לא מאמין לה, אבל התזה שהייתה זה שעד שהבריטים הגיעו לפה, מילה של ערבי הייתה מילה. רק מאז שהבריטים הביאו לפה את התרבות המערבית, הערבים התחילו לשקר. אני חושב גם זה שקר, לא משנה, אבל אני לא יודע איך שלא יהיה. קיבלתי אישור לדבר מהקדי של באר שבע, הוא אמר לי, אי אפשר לסמוך עלינו, אי אפשר, אל תאמין. אבל זה כבר, זה היה סוף השיחה. באמת, האנושות נמצאת במבוכה, כי יכול להיות, אתה כלו בבית הכלא הזה, של העולם הזה. והאסלאם הגיע להבנה מאוד משונה, להיות לנצח בעולם הזה עם אוכל ושתייה. יש גם ספרייה. הקדיש שאמר, נגיד, תהיה ספרייה, כשנהיה פה לתמיד, תהיה ספרייה, אבל בסוף נגמור את כל הספרים, מה נעשה? כך נהניתי מזה, הוא קצת כופר, הקדיש, צריך קצת לעשות איתו משהו. אני אמרתי באופן כזה שאנחנו אוהבים כופרים אצל הגויים, אנחנו מעריכים אותם. אם אני מתלבט בין גוי דתי לכופר, אני בצד של הכופר. כך כתוב בגמרא, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אנחנו מעריכים גויים כופרים. יהודים כופרים אנחנו לא כך אוהבים, אבל גויים כופרים, כן. אני חוזר לעניין. אומר הרן וגם הרב קוק על פרשת השבוע, פרשת משפטים, באותו סגנון, המצוות של התורה באות להרים אותנו, לעשות אותנו אלוקיים, לעשות אותנו רוחניים. זאת המטרה של המצוות. וככל שהמצוות חודרות יותר במציאות, אנחנו מתרוממים. בזוהר כתוב, זה מפורסם, הזוהר אומר שהמצוות הן עצות. תרייג עתין, אומר הזוהר ברמית. תרייג עצות. מה פירוש עצות? עצות להרים אותנו. מאוד קשה לי כשאני שומע שאומרים שיש המכון לפתרון בעיות בהלכה. זאת אומרת שההלכה יצרה המון בעיות, הרבנים אחראים לפתור את הבעיות. ההלכה לא יצרה בעיות. התורה מלאה עצות להרים את האדם. מבחינה זאת, אצלנו לבחור בחיים זה משהו אחר לגמרי. זה לא רק לשמור על הקיום האנושי, זה לא רק להיות. זה לחיות חיים של קדושה, של עבודת השם, של נצח. לכן האחריות שלנו לחיי החבר, האחריות שלנו לחיים שלנו, לחיים של הילדים שלנו, האחריות הזו היא לא רק מוסר אנושי, היא לא רק תהיה בן אדם, אלא גם בשביל מה יש תורה, מה המטרה של התורה. המטרה של התורה היא הנצח, חיי העולם הבא, תחיית המתים. זו המטרה של התורה. ואדם ששומר על חייו, שומר על הבריאות שלו, שומר על הבריאות של חברו, אז הוא מגיע אל המדרגות הכי עליונות של התורה. מה זה חיים? אני חושב, אני דיברתי על שלושה רבדים, רק אסכם את שלושת הרבדים. שלושה רבדים, הרובד הראשון זה פשוט להיות בן אדם. הרובד השני זה גם התורה רוצה שתהיה בן אדם, ולכן יש כמה מצוות כאלו, אל תצייר את החבר. אבל הרובד השלישי הוא לחיות בתורתנו לחיות זה להגיע לנצח. כל דקה של חיים היא משמעותית. איך אומרת המשנה באבות בפרק ד', כתוב ככה דבר מדהים: יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. איך אפשר להגיד דבר כזה? אבל הפירוש הוא כשאדם זוכה לקיים מצווה, זוכה להיות קשור לקדושה, שעה אחת בעולם הזה יש לזה ערך של נצח, וזה מבחינה מסוימת יפה מכל חיי עולם הבא. אנחנו חיים בעולם שמתקרב לתחיית המתים מבחינה מסוימת. העולם מתקרב לתחיית המתים מבחינה מסוימת משום שתוחלת החיים עולה, וגם איכות החיים של אנשים מבוגרים עולה. זה מעורר הרבה שאלות תיאולוגיות, כי היום יכול להיות שאתה תהיה רשע גמור ורוב הסיכויים שתסיים את החיים שלך במעון הורים בגיל 85 עוד עושה בריכות. זה מעורר שאלות, אבל בכל זאת הצד העיקרי החיובי הוא שיש אנשים חיים יותר. אם אני זוכר נכון, תוחלת החיים לפני 100 שנה הייתה 49 שנים, והיום אנחנו כולנו לא יודעים מה יהיה עם הפנסיה שלנו. מי שאין לו פנסיה תקציבית לא יודע מה יהיה איתו, בגלל שהפנסיה הצוברת בנויה על מקדם. אתה חוסך וכשתגיע לגיל 67 יחלקו לך, אבל תוחלת החיים כל הזמן עולה, ואז מתכננים, כרגע אומר לך המקדם הוא 220 חודש, אבל אולי תגיע לגיל 67 זה כבר יהיה 320 חודש, ואז תכנת פנסיה מסוימת ויהיה לך שליש פחות, תוחלת החיים עולה. אנחנו בחיים מסוימת מתקרבים לתחיית המתים. אגב, הדברים לא שלי, הדברים של הרב קוק. הרב קוק כבר לפני 100 שנה כתב שזה שאנחנו רואים שאנשים חיים יותר, זה מביא, זה מעורר אותנו למחשבה של תחיית המתים. מצד שני, מדי פעם אנחנו מקבלים מכות איומות ונוראות. אני מדבר פה על המנוע חיים, שבתור אדם מושלם, שלם כזה, אדם פתאום הכל נחתך, ואתה שואל את עצמך, אני שואל את עצמי, שואל את עצמך, מצד אחד אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו זכינו למה שאבותינו לא זכו, זכינו לגדול פה בארץ הזאת, אולי רובכם זכיתם להיוולד פה בארץ הזאת, להיות בצבא, ללמוד תורה, לגור בירושלים, להיות בהר חומה, לגדל ילדים. הכל נראה מאוד, מאוד אופטימי במבט הכללי. ופתאום, חבר, אדם שזכית ללמוד איתו תורה, שנראה לך אדם נפלא. מת. מה העבודה שלנו? אני חוזר עכשיו לתחילת הדברים, לכאן בני החבורה שמת, ידאגו כל בני החבורה. מה העבודה שלנו? אז קודם כל, עבודה פשוטה זה לדאוג שחס שלום לנו לא יקרה דבר כזה. זה ודאי, אתה צריך להתעורר, עבודה פשוטה. אתה נוהג, תבדוק שהמכונית שלך היא בטיחותית. אבל במבט הכללי יותר, מה עוד? האיסורים, הכאב, הצער, הדברים לא שלמים. נכון שהכיוון הוא חיובי, נכון שאנחנו מתקדמים ואין מה להשוות את המצב שלנו למצב שהיה לפני 60 שנה ו-70 שנה בשואה, ואנחנו כל הזמן בתהליך של התקדמות, אבל המציאות לא שלמה, יש כאבים נוראים בתוך זה. מצד שני, אני חשבתי שאני ראיתי פה את, יש לפעמים אדם שמת, נפטר לבית עולמו, חס ושלום ילד קטן שנפטר, אתה מת עומד, לא יודע מה לומר. ולפעמים יש אדם שהיה איתך, הכרת אותו, שמעת אותו, ראית שהוא אדם ירא שמיים ונבון וחכם, ולא סתם כישרוני, אלא דרך הנחיים המנוח, הייתה לו נטייה כזאת להפנמה, לפנימיות. אתה אומר שאתה לא יודע בדיוק להסביר למה הוא מת, אבל אתה יודע שהוא לא מת. תקבל לומר, לפעמים יש ודאות שמקרבת אותך לתחיית המתים. כלומר, חס ושלום אדם נפטר לו ילד קטן, אתה... מה תאמר? מה תאמר? אבל כשאדם שלם נפטר לבית עולמו ומסלול החיים שלו נקטע, הוא יכול להיות הרבה יותר, אתה משוכנע בתחיית המתים. הרי קטיעת המהלך הזה, זה בלתי אפשרי. אתה משוכנע בזה שיש עולם הבא, ואנחנו עובדים, כולנו עובדים. אני מסיים בסיפור שאני אוהב לספר, שסיפר לי הרב שלי, הרב שלום משש, זכר צדיק לברכה. אני, אולי שמעתם אותו ממני, כי אני אולי מספר אותו בכל הזכרה, כי אני רואה בסיפור הזה סיפור מופלא. פעם הרב שלי, הרב משש, הרב של ירושלים, סיפר לי סיפור כזה. אמר לי, תשמע, יש עבירות שרק הצדיקים עוברים אותם. זאת אומרת, יש עבירות לרשעים, יש ליהודי סטנדרטי, ויש עבירות של צדיקים. למשל, אני, יש לי עבירות של צדיקים. טוב, כיוון שהיה, מי שהכיר אותו הוא לא היה גאוותן, אני מאוד אהבתי את הקטע הזה. אומר לי, אני הולך לספר לך את העבירות שלי, עבירות של צדיקים. התלמיד תמיד שמח לרחרח בעולם של הרב ולגלות דברים שהוא לא הכיר, זה יופי. אז הרב משש הולך לספר לי על העבירות שלו. אומר לי, הנה העבירות שלי. אומר, אני מתפלל בתפילת העמידה כל יום, שלוש פעמים אני אומר, אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים אתה רב להושיע, מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים בחיים רבים, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה השם מחיה מתים. כשאני אומר בתפילה, אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים אתה רב להושיע, אני אומר, כמה אני מתגעגע לאבא שלי. עוד מעט תהיה תחיית המתים ואני אראה אותו. אני רואה את אבא שלי קם לתחייה, אני רואה את סבא שלי קם לתחייה, אני רואה את כל המתים של עם ישראל קיים לתחייה. טוב, איפה העבירה? הוא הבטיח עבירה. איפה העבירה? הוא אומר, עוד אני, בלשון, הייתה לו לשון מתוקה כזאת, אומר, עוד אני מתרגש, זאת ההתרגשות, הוא מתפעל, זאת ההתפעלות, אני מוצא את עצמי ברפאנו וברך עלינו. זאת אומרת, הוא אומר, מחיים מתים אתה רב להושיע. הוא רואה את המתים קיים לתחייה, אבל הפה ממשיך להתפלל. הוא כבר בכלל לא איתנו. טוב, לנו יש עבירות אחרות. אנחנו אומרים, מתחילים את התפילה, אומרים, ברוך אתה השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, הטיול היפה, הנופש היה מוצלח, רפאנו, ברך עלינו, היה באמת, העבודה היה בסדר, אני צריך לקחת הילד מהגן. אז הוא נמצא במקום אחר. הוא אומר, מחיים מתים אתה רב להושיע, הוא חושב על המתים. המתים קמים לתחייה, אבל הם מבלבלים אותו. הוא רואה מתים קמים לתחייה, והפה ממשיך להתפלל. זאת אומרת, אתה רואה, אז זה עבירה של צדיקים. אני לא מתרכז בתפילה, יש לי בעת ריכוז. אז הוא אומר, לא ידעתי מה לעשות. כל פעם שהייתי מתפלל, הייתי מתבלבל. כי הייתי מגיע לברכת מחיי המתים, וכל המתים קמים. לא מצליח להתפלל, אין ריכוז בתפילה. אתה רואה, זה עבירה של צדיקים. הוא אמר לי, הייתי נעמד לפני התפילה ואומר, ריבונו של עולם, תעזור לי לא לכוון יותר מדי. שאני אצליח לכוון רק במה שאני אומר. אני, הסיפור הזה, יש בו פשטות מדהימה. יש בו ריאל רליגיוזיות. על משקל ריאל פוליטיק. זה דבר ריאלי. תחיית המתים זה דבר ריאלי, ברור. וכשאתה אומר, אתה גיבור עם השם, חיים איתי מטר לא להושיע, זה פשוט לך. אומר שהמושג הזה של תחיית המתים, איך אנחנו מתוודעים אליו? אם נפטר אדם זקן, הגיע לגבורות, אז דווקא יש חולשה, כי אתה אומר, עשה את שלו, נפטר. אנחנו לפעמים באים לנחם עם אנשים. שיושבים שבעה להורים, ברוך השם, עשה את שלו, הכל בסדר, רואה ילדים, נכדים, נינים, הוא נפטר בלי כאבים. 10, 90. ומה איתו עכשיו? מה זה חשוב? היו חיים שלהם יפות, נהנה מהחיים, גידל את הילדים, שמח, והנה הוא נפטר. תראות, הלוואי שגם אנחנו נהיה כמור. אז זה קצת מרחיק. אם נפטר, נגיד נפטר הרב אלישיב בגיל 102, אז אתה אומר, אם הוא היה חי עוד 100 שנה, מה הוא עושה? אז אתה מתעורר לתחילת המתים. אבל אם נפטר לא הרב אלישיב, אלא סתם יהודי טוב בגיל 90, שלא עבר סבל ואיסורים, וכל היה בסדר. אז זה קצת מחליש. אבל כשנפטר אדם במיטב ימיו, שעשה משהו בחיים, ונקטע, הכל נקטע. בחינה מסוימת, זה אני חלילה לא, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בא להגיד הסבר, אנחנו קטנים להסביר, אבל בחינה מסוימת, אתה יודע שהקטיעה הזאת בלתי אפשרית. הקטיעה הזאת לא תיתכן. זה אדם שהוא היה עדין ועם נטייה כזאת ליראת שמיים, לחשיבה פנימית, לאמונה, אתה משוכנע שהמוות הוא חרפה. יש פסוק שאנחנו אומרים אותו בהלוויות, הפסוק אומר בילה המוות לנצח. מה זאת אומרת? לא יהיה יותר מוות. ומחה השם אלוקים דמיים על כל פנים, הקדוש ברוך הוא ימחה את הדמעות בעצמו, וחרפת עמו יסיר. מה זה החרפה שיסיר? המוות הוא החרפה. בילה המוות לנצח וחרפת עמו יסיר. אם אתם זוכרים, כאשר אנשי שכם ביקשו שדינה תתחתן עם שכם בן חמור, מה אמרו לו? לא נוכל לתת את ביתנו לאיש אשר לא אורלה, כי חרפה היא לנו. האורלה נקראת חרפה. וגם כשיוסף נולד לרחל, מה רחל אומרת? אסף אלוקים את חרפתי. למה? מה החרפה? הרי זה לא עניין אישי. היא רצתה להיות חלק מעם ישראל, מנצח ישראל, והיא לא מצליחה ללדת ילדים, היא ידעה מה זה ללדת שבטים. והחרפה בעצם זה המוות. היא חשבה שאין לה עתיד. עכשיו שיש לה את יוסף, היא יודעת שיש לה עתיד בעם ישראל. אנחנו מדברים על המוות בתוך חרפה. באמת שבשביל יהודי למות זו בושה. בושה למות. שהתעשננו היא לחיי נצח. זה רגע, אני רוצה לספר סיפור אחר, אבל אני לא יודע אם אפשר לספר סיפור אחר, שאני האמת אני לא אינטרנט השתהלת בטעות, מישהו יוציא את זה, אתה מסתבך. לכם יש את הזכות להיות אנשים שלא מקליטים אותם באינטרנט, אתם יכנסו מה שאתם רוצים. אנחנו לפי המסורת בפרשות הללו, שמות והרה בו בשלח יתרו משפטים, שראשי דברות שלהם זה שובבים, מייחדים את הפרשיות הללו לסוגיות של תיקון הגוף. זאת המסורת הישראלית ההלכתית, וזה קשור לזה שאנחנו בפרשת שמות מתחילים לסבול. שם כתוב וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים, הסבל הלאומי הקולקטיבי מתחיל פרשת שמות, ופרשת משפטים יוצאים לחופשי. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשבי יצא לחופשי חינם. לכן בכל הפרשיות הללו נוהגים ללמוד הלכות שקשורות לגוף. בדרך כלל לומדים הלכות טהרת המשפחה, כך משתדלים ללמוד. אבל השנה, כי אנחנו רצינו לעורר את עצמנו ואת אחרים, אז החלטנו לעסוק בנושא הזה של הגוף. הקיום שיש לקיום שלושה רבדים. הרובד הראשון זה תהיה בן אדם, תשמור על החיים שלך, תשמור על החיים של אנשים אחרים, תהיה רני. הרובד השני, תדע לך, גם התורה רוצה שתעשה את זה, ואם אתה מצייר יהודי אתה עובר על אותנו. והרובד השלישי הוא הקיום היהודי מוביל אל הנצח. הקיום היהודי מוביל אל העתיד. כל התורה כולה באה לתת לנו מרכיב של חיי נצח בחיים היומיומיים שלנו. וכשאנחנו נפרדים חבר שהיה איתנו וידענו להעריך אותו ולהוקיר אותו, ופתאום הכל נקטע, אז יש לך שתי אפשרות: או שאתה שוקע בדיכאון גמור ואתה אומר, תראה, גם אם זה נקטע כל דבר יכול להיקטע, או שמבחינה מסוימת אתה אומר הפוך, אתה אומר זה לא נקטע וזה לא יכול להיקטע, ואין אפשרות שזה ייקטע, בלתי אפשרי. וחיים כאלה, עושר רוחני כזה, לא יכול להיקטע. אז אנחנו נגביר את הערנות שלנו, את עירת שמיים שלנו. אני אומר לכם, אדם שקם בבוקר ונוסע במכונית לא מתוחזקת, יש לו בעיה בעירת שמיים. נגביר את העירת שמיים שלנו, את אהבת ישראל שלנו. אנחנו מצפים להיפגש בתחיית המתים. כל יום אנחנו אומרים או כל שבת, תלוי, אבל בסידור נמצא כל יום, אומרים מתים יחיה אל ברוב חסדו, ברוך הדעד שם תהילתו. הרב קוק מסביר את זה ככה, מתים יחיה אל ברוב חסדו. כשהקדוש ברוך הוא יחיה את המתים, יתברר שיש בעולם רק חסד. לפני שהקדוש ברוך הוא מחיה את המתים, נראה לך שיש הרבה רע בעולם, יש הרבה שלילה בעולם, אבל מתים יחיה אל, זה יקרה ברוב חסדו, יתברר שיש בעולם רק חסד, ואז נוכל לומר ברוך הדעד שם תהילתו, נוכל להלל את הקדוש ברוך הוא לנצח. לפעמים קצת קשה לנו, אדם קשה לו להלל את שם השם, הוא עובר כל כך הרבה איסורים ברגע אחד. הרי זה לא יומן מה שקורה היום, זה לא יומן. אדם היה על פסגת האולימפוס וברגע אחד הוא עובר להיות בבור של שאול וכל התקוות שלו התנפצו ברגע אחד. אבל בכל זאת, כיוון שהעיניים שלנו מכוונות אל הנצח, מתים יחיה אל ברוב חסדו, ברוך הדעד שם תהילתו. כך אנחנו יהודים מאמינים מתחזקים במוסר האנושי, הופכים להיות בני אדם מנומסים. כמה זה כואב לנו לראות אדם שהולך עם כיפה ושומר מצוות והוא לא מנומס, זה משגע, מוציא אותי מהכלים, מקומם הדבר הזה. אבל מצד שני זה גם כואב שאדם הוא רק מנומס ולא יודע שיש ערך מעבר לקומה הבסיסית. אז גם להיות בעלי מוסר, גם לדעת של התורה חשוב מאוד שנקיים את המוסר, וגם לדעת שהמטרה של כל המצוות היא להרים אותנו, לעשות אותנו לאנשי קודש, לעשות אותנו מלאכים בעולם הזה, שכמובן ידע גם להכיל את המלאכיות שלנו. הנשמה של אדם ישראל היא נשמה נצחית, כמו שהנשמה היא נצחית של אדם ישראל, אז כל אדם ישראל זוכה לכל עולם הבא, הוא אדם נצחי, חוזר לעולם הזה בתחיית המתים. אבל בינתיים כולנו מתעוררים, ואנחנו אומרים שכל ה... התעוררות הזאת שלנו תזקף לזכותו של המנוח חיים בן חיים זיכרונו לברכה, שהוא עורר אותנו לחזור בתשובה, לחזור בתשובה כשאנחנו חזים בהגה, כשאנחנו עושים טיפול 10,000, כשאנחנו קונים חלקי חילוף, כשאנחנו עוקפים עקיפה שלא כחוק, עורר אותנו לחזור בתשובה, והחזרה בתשובה הזאת בעזרת השם תזקף לזכותו ותעמוד לו, והוא יקיץ תחיית המתים, ואז הקדוש ברוך הוא ימחה דימם על כל פנים, והשמחה בעזרת השם תשרה במעוננו. שבוע טוב לכולם, ברוכים תהיו. רבי חנה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.